שבוע הבא ביום ראשון יש לימודים? יש שיעור? מתי אתם יוצאות לחופש חנוכה?
לא, אבל ביום ראשון אין בגלל
ניקיון. לא, 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 לא.
יש שיעור.
יש
שיעור.
יש
שיעור.
קיצור, יש שיעור. אנחנו ננסה, אם אנחנו נדלג לעמוד 12, זה נקרא מרכז ההשתלמות הידיים, ונדלג על כל הסוגיה שנקרא ציורי אמונה, בגלל שהיא תיקחה בזמן ולא נצטרך להיכנס אליה. קצת לקח משנה שעברה, שנה שעברה התעכבנו עליה ולא הספקנו את הסוף, שהוא מאוד חשוב בעיניי. אז השנה אנחנו נדלג על זה כדי להגיע לסוף. בעצם השיעור היום יהיה סוג של חזרה על כל מה שלמדנו, זו פסקה מסכמת שתרכז את כל מה שלמדנו עד עכשיו על, על ההבנה מה זה להיות אדם, מה זה אדם. עמוד שנקרא מרכז ההשתלמות האדם. יש לכם את זה? את העמוד הזה? וקובץ ח' סעיף קופאים ב' כוח היצירה וההנהגה העולמית יצא אל הפועל בתכלית השלמות. כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. כן, אומר הרב שכוח היצירה וההנהגה העולמית, הקדוש ברוך הוא כשהוא יצר את העולם ומנהיג אותו, הוא גילה את השלמות שלו בבריאה של העולם ובהנהגה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שמתואר בפסוקים בתחילת ספר בראשית, והיה אלוהים כי טוב, והיה אלוהים כי טוב, ובסוף היום השישי, והיה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הבריאה נוצרה שלמה. יש בה מערכות שלמות שעובדות בהרמוניה מתוקנת ויפה ומסודרת אחת עם השנייה. העולם הזה נברא בצורה מאוד יפה, מאוד טובה. והיה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כן, הרמב״ם במורה נבוכים מסביר על הפסוק שקראנו בפרשת שבוע האחרונה. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. הנה מקום איתי וניצבת מנקרת הצור וכו'. ואני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך. מסביר רמה מה זה אני אעביר כל טובי על פניך. ואמרנו כל טובי זה שמשה רבנו זכה לראות את הטוב שקיים בכל העולם. ואני אעביר כל טובי על פניך. שמשה רבנו במעמד בנקרת הצור זכה משה רבנו לא, לראות את השלמות האלוקית זה בלתי אפשרי. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשלמות, הוא ברא את העולם בהרמוניה נפלאה, שבאר אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. העולם נברא בצורה של טוב. משה רבנו השיג את כל הטוב הזה כשהוא ראה את כל הטוב שיש בעולם. אני אעביר כל טובי על פניך. וזה מה שאדם יכול להשיג בשלמות האלוקית. כשאדם רואה את כל הטוב של מערכת היצירה וההנהגה העולמית, פוגש את הטוב האלוקי, הוא פוגש את השלמות האלוקית, דרך ההרמוניה שהוא פוגש בעולם. לכן אומר הרמב״ם ביד החזקה, שכדי להגיע לאהבת השם, צריך להתבונן בבריאה, כי הבריאה נבריאה בשלמות. זה מה שאומר פה, הרב כוח היצירה וההנהגה העולמית, יצא אל הפועל בתכלית השלמות. כל אשר עשה אלוהים, הוא טוב מאוד. אמנם. טוב, יש הרבה בעיות בעולם. הרבה חסרונות לכאורה יש בעולם. אז מה זה האמירה הזאת שכל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד? ויחולו השמיים והארץ וכל צבאיהם, הכל כליל שלמות. איך מסביר הזוהר? מה זה ויחולו השמיים והארץ? שהכל הוא בתכלית השלמות. איך שנכנסת שבת אחרי והאר אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, הכל בתכלית השלמות. זה מה שכתוב בסוף אותה פרשייה, אשר ברא אלוהים לעשות. אשר ברא אלוהים לעשות. זה משמע שיש עוד מה לעשות בעולם. מה יש מה לעשות אחרי שהכל שלם? וגם לא רק בגלל הפסוקים, בגלל המציאות. אנחנו מסתובבים בעולם, רואים שיש הרבה חסרונות שצריך לתקן אותם. אז אם אתה אומר שהעולם נברא בשלמות, הוא נברא טוב מאוד, אז מה זה כל הבעיות שאנחנו רואים בעולם? אומר הרב, אמנם רק חלק קטן עומד ומחוסר תיקון, שלכאורה הרי הוא כלא נחשב לגבי כל המעשה הגדול אשר עשה השם, ובאמת בהשלמתו תלויה השתלמות כל היצור כולו. יש בתוך כל הדבר הנפלא הזה, הענק הזה שנקרא העולם, נקרא הבריאה, יש איזה חלק קטן, לכאורה זניח, חסר חשיבות, שהוא נברא חסר, הוא נוצר חסר. ובהשלמת, כן, והוא נראה כלא חשוב לגבי כל המעשה הגדול אשר עשה השם. כל מערכות הגוף, מערכות הטבע, מערכות גרמי השמיים, עובדים באיזה סנכרון מופלא והרמוני כל כך. יש איזה יצור אחד בעולם ששם זה לא כל כך עובד חלק. אבל ביצור הזה, בהשלמתו תלויה היא השתלמות כל היצור כולו. מי זה היצור הזה? האדם. נצטרך קצת להבין את הדבר הזה, עוד רגע נקרא את זה מפורש. אבל יש פה איזה ציור כפול של המציאות שאנחנו חיים בה. מצד אחד, העולם מבטא את השלמות האלוקית. זה המילים שהרב אמר בפסקה, בסעיף, בשורה הראשונה, שכוח היצירה וההנהגה העולמית הם יוצאים בתכלית השלמות ומבטאים את השלמות האלוקית. אבל האדם, אותו חלק קטן מהעולם שנברא חסר שלמות, בהשתלמותו תלויה השתלמות כל היצור כולו. כלומר, יש פה איזו תנועת השתלמות שקיימת בעולם והתבטאת על ידי האדם. החלק הקטן הזה הוא הנפש האנושית בצורתה הרצונית ובחיקויי רוחניותה. חלק זה מסור הוא לאדם לתקנו ולהשלים בו את היצור כולו. אז החלק הקטן הזה בעולם שהוא לא נברא שלם, זה הנפש האנושית. הרב לא אומר רק אדם, הוא אומר הנפש האנושית בצורתה הרצונית ובחיקויי רוחניותה. זה שיש לאדם בחירה חופשית, מה זה שם? יש לנו בהמשך פסקה על שפני סלע, אתם מכירות את זה? שהרב אומר שאנשים הקטנים וחלשים פוחדים מה... כן. מה זה? איפה היינו? כי הנפש האנושית היא הדבר היחיד בהוויה שעדיין הוא לא מתוקן, הוא לא שלם. למה? כי יש לה בחירה חופשית. כל העולם כולו אין בו בחירה חופשית. וכל העולם כולו יש בו שלמות, הוא מתנהל בצורה הרמונית, על פי הרצון האלוקי. השפן הסלע הזה אין לו בחירה חופשית, הוא חי בדחפים טבעיים. והם יוצרים את כל מעגל החיים היפה שקיים בג'ונגל ובעולם. נכון שיש שם איזה חוקיות שנראית לנו כאכזרית, אבל לטבע היא לא נראית כאכזרית. ויש שם שלמות, מערכת כזאת שמזינה, אחד מזין את השני ויוצר איזה מערכת הרמונית בסוף. שעולם שלם. רק הנפש האנושית זה הדבר היחיד שמתקשה לפעמים לקום בבוקר, שיש לו תסביכים עם עצמו. שהוא לא ידע מה הוא רוצה, ולפעמים הוא יכול להזיק לעצמו, יכול לפגוע אחד בשני, יכול ליצור מלחמות, ואסונות, ותחכים, ומחלות שהן מחלות שרובם נובעות מהבעיות הנפשיות שלו. הנפש האנושית היא מקור כל הבעיות בעולם. דברים האלה אומר הרמב״ם במורה נבוכים, יש לו פרק מאוד מאוד חשוב על הרע בעולם. למה יש רע בעולם? תראות את הפרק הזה במורה נבוכים חלק ג' לא מלמדים את זה? אז הרמב"ם, נכון, הפרק י"ב בחלק שלישי הוא עוסק בשאלה למה יש רע בעולם. והוא אומר, לפני שאני מתחיל לענות לך למה יש רע בעולם, בוא נבין האם יש רע בעולם. הוא אומר הרמב״ם, כשאני מתבונן בעולם בצורה מפוקחת, אני כמעט ולא מוצא דברים רעים. כמעט ולא מוצא דברים רעים. למה? כי הוא אומר, הרוע שיש בעולם יכול לבוא משלושה דברים. אם אני מנסה לתת כללים, לכלול את כל הרעות שקורים במציאות, לתת להם כותרות, יש לי שלוש כותרות לתת לכל החוויות השליליות שיש בעולם. הרמב״ם, במורה נבוכים. רוע אחד שיש בעולם, או חוויה שלילית אחת שיש במציאות, זה פגעי טבע. פגעי טבע זה יכול להיות אסונות טבע, יכול להיות מומים מולדים באדם, יכול להיות מחלות שהם נגיפים שעוברים כמו... קיימים גם במערכת הטבע בעלי החיים, וקיימים גם באדם. זה כולל לכאורה הרבה מאוד צרות. מערכת שנייה, זה עוד רגע נתייחס אליה למערכת הזאת, מערכת שנייה, אומר הרמב״ם, זה מערכת של רוע שיש בין אדם לחברו, מלחמות. הרבה מאוד מאוד רוע שיש בעולם זה רוע אנושי, שאדם מזיק לאדם אחר, מדינה רודפת מדינה אחרת, אנחנו מכירים את זה היום, כל הטרור העולמי לכל צורותיו השונות, זה דבר אחד. וגם סתם דחכים בינך לבין חבר שלך, בענייני מסחר, גנבות, חשדנות, חוסר אמינות וכדומה, זה מרכיב משמעותי ברוע שיש בבני אדם. אם הולכים עוד יותר פנימה לתוך המעגל הזוגי, אז זה גם כן עולם שלם של מתחים שיכולים להיות, וחוסר אהבה, ואהבה לא נכונה, וכל מיני עיוותים שנוצרים בתוך החיים של האדם שנובעים מפגיעת אדם אחד באדם אחר. והסוג השלישי של הרוע שיש בעולם, אומר הרמב״ם, זה רוע שהאדם מייצר לעצמו. וזה על ידי זה שהוא מחפש לעצמו, הוא רוצה בדברים שהוא לא יוכל לעולם להגיע אליהם. וזה יוצר לו הרבה מאוד מהתסכולים, והרבה מאוד גם מהמחלות גוף ונפש. זה אומר שהאדם, למשל, דוגמאות לתופעה הזאת, אבל היא מאוד מאוד רחבה, יש אדם, נגיד, רוצה להיות משהו אחד, והוא כל הזמן מתוסכל שהוא לא, והחיים משדרים לו, תהיה משהו אחר, אבל הוא לא רוצה אותו. זה לא שמח בחלקו. אדם שמתאווה את האהבות, והוא לעולם לא יגיע לסיפוקו, אז הוא לא שמח במשפחתו, בילדיו, בכל מה שיש לו, שבזה ראה חיים עם אישה אשר אהבת, ברכת השם נחלת, נחלת שדה וכרם, מה שהמשפחה שלך, הבית שלך, הילדים שלך, זה השמחה שלך, אבל אדם רוצה מעבר, הוא רוצה יותר. ואז יוצר לו איזושהי מחלת לב, תוחלת ממושכה, מחלת לב. זה יוצר לו רצונות שהם לא ממומשים, יוצר לו איזה תסכול פנימי שמלווה את כל החיים שלו. ואז זה חוויה שלילית. זה יכול גם להביא לו מחלות, גוף ונפש, שאדם מדמיין דמיונות, שהוא רוצה משהו אחד, שהוא מפנטז על דברים שהם לא מציאותיים, ואז זה יוצר לו תסכולים מאוד גדולים, שגורמים לו גם למחלות גופניות לפעמים. כן.
כל עבודת השם הוא שאתה לשאוף לדברים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם. כאילו, רצון לקשר עם הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא יכולים לממש אותו לגמרי.
נכון. יש הבדל בין אוהב כסף לא יסבע כסף, לבין, נקרא את זה, תאווה רוחנית. תאווה רוחנית היא יושבת על צפירים שהם אמיתיים בתוך הנפש, שמשתוקקת באמת לאינסוף. והאינסוף הוא באמת אינסופי. וכמו שאנחנו כבר למדנו פסקה כזאת שהרם אומר את זה, ונראה גם בהמשך דברים כאלה, שהרם מתאר שדווקא הצימאון מרווה בחוויה רוחנית. כי את רוצה הרבה מעבר, אבל בעצם הצימאון שלך את חווה שם בעצמו מלאות, כי את פוגשת שם בעצמו חוויה של התגלות של אינסוף בתוכך, כי את חווה משהו מעבר לקיום. אבל בעניינים ארציים, אדם רוצה הרבה כסף, הוא רוצה משהו מוגבל, הרבה. והנפש לא יכולה להיות מלאה מזה. לכן בצימאון רוחני, ככל שאדם יש לו רצונות יותר גדולים, הנפש לא גדלה מזה והוא שמח מזה. וזה בא יחד עם שמחה. ובעניינים ארציים זה בא יחד עם תסכול ויחד עם, כן, תסכול מתמשך.
לא יכול להיווצר תסכול גם
יכול להיווצר, יכול להיווצר, ואם זה ככה, זה אומר שאנחנו לא מכוונים נכון. שזו מוטיבציה שהיא לא מבוררת. כי אני רוצה להידמות למישהו אחר, אני תופס את זה בצורה מקבילה וגשמית. אני רוצה שיהיה לי, שאני גם כן אכתוב ספר כמו פלוני, שאני אוכל ללמוד כל כך הרבה כמו פלוני, שאני אקרא רב. כל הדברים האלה זה לא לשמה, ובלא לשמה יש חוויה שלילית. אבל אם אדם באמת רוצה דבקות נקייה בהשם יתברך, למרות שזה דבר בלתי מושג, עצם הרצון הוא מרווה אותך בשמחה. בסדר? אז שלושת הדברים האלה שאומר, של הרמב״ם, הרמב״ם אומר, בוא נחשב כמה מתוך המציאות זה מהסוג הראשון, השני או השלישי. אז אומר הרמב״ם, כשאני מחשבת, אני בודק בעולם, כמה באמת אנשים חווים צער מהסוג הראשון, מהסוג השני ומהסוג השלישי. וכמה בחיים שלנו תופס מקום כל אחד נקרא לזה מהחסרונות או מהפגמים, אחד מהשלושה האלה. והרמב״ם בצורה לא פרופורציונלית, השניים האחרונים תופסים את רוב המרחב. רוב הסבל שהאנושות סובלת, היא מנזקים של אדם לחברו ולאדם, של אדם לעצמו. פגיעי הטבע הם מעט, וגם הם תלויים באיך אתה מסתכל עליהם. ולכן הם תופסים באמת מקום קטן. מסביר הרמב״ם ככה. המון מהמחלות האנושיות נובעות מפגמים של אדם לחברו ואדם לעצמו. כמה שזה נראה לנו כאילו פגע טבע, חס וחלילה אדם חולה במחלה קשה מאוד, נראה לנו הקדוש ברוך הוא למה עשית את זה. לא בכל דבר יהיה נכון להאשים את הקדוש ברוך הוא, לכאורה בכל דבר לא נכון להאשים את הקדוש ברוך הוא. למה? אומר הרמב״ם, בסוף את אותה מחלה, רוב המחלות הן נובעות מאיזשהו עיוות נפשי שהאדם עיוות, או שהוריו עיוותו, או שהורי הוריו עיוותו. כל מיני מחלות גנטיות או מחלות תורשתיות, הן נובעות מאיזה דור שחי באיזה סטרס גבוה, או הרבה דורות שחיו בסטרס גבוה. באיזה סטרס זה כמובן מהסוג השלישי, שאדם רוצה הרבה מעבר והוא חי באיזה עובר של מיצוי חייו, הוא לא יכול באמת ליהנות מהחיים ולהיות מנינוח, וזה יוצר איזשהו פגם, יכול להיות שזה יעבור לדור הבא. אבל זה האנושות יצרה את זה. האנושות נדמת לאדם אחד גדול, שעובר תהליכים עם עצמו, והוא יצר פגמים לעצמו בתוך המציאות שהוא חי בה. כן.
אני חושב דבר כאילו, בנקודת הבחירה שלי כאדם, לא אכפת לי אם השם מביא לי את זה או אנשים, אם מביא זה אותו דבר. אני כאילו יכולה לבחור רק מה אני עושה. כאילו, לא משנה לי מי גרם
את זה. נכון. ואת יכולה ליצור שינוי. כשאני אומר, אתן הכוונה רק אני, יכול להיות אדם שהוא חי חיים רגועים מאוד, ובגיל 30 או 40 פתאום פרצה לו איזו מחלה שהיא נבעה מאיזה משהו שהוא ירש מדורות קודמים. יכול להיות דבר כזה. אבל תודעת החיים שלנו היא לא נעצרת באדם עצמו פלוני, אותה נשמה שנמצאת בגוף פלוני. אנחנו חושבים על האדם כחלק ממערה גדול של אנושות.
הבחירה שלי היא רק על עצמי, כאילו מה?
זה לא מדויק. הבחירה שלנו היא לא רק על עצמנו. תן אולי כדי להרחיב את התמונה. יש אדם במלחמה שהוא כולו אדם טוב, הוא אוהב אנשים, אוהב את החיים, אוהב את הבריאות. אבל בתוך מלחמה הוא נקלע, ויש הרבה אנשים שמתים במלחמה. דיברנו על זה כמה פעמים. תודעת האני שלנו היא יכולה להצטמצם בנפש הפרטית והאישית שלי, עם התסביכים שיש לה, והקשיים וההתמודדויות והכאבים שיש לה. אבל זה יהיה להצטמצם בצמצום שהוא לא הכרחי. החיים נמשכים דרכנו לעולם, ואנחנו איזשהו עלה, שממשיך עוד איזה זרם של חיים לדור הבא. ואם אני חושב רק על החיים שלי, אני חייב להשאיר פה איזושהי מצבה שכתוב עליה איזה משהו, שפעלתי איזה משהו במציאות. אבל אם אני חושב על החיים במובן הרחב שלהם, אני מגלה את החיים האלה באופן זמני, אבל החיים שלי הם חיים הרבה יותר רחבים, משכים דרך הדורות שקדמו לי והדורות שיבואו והאנשים שמסביבי, וכולנו איזה שהם מבטאים של החיים האלה בעולם. לכן אני מדמה את זה הרבה יותר לאדם אחד שלם, לאדם גדול, שבו נמצאים כל הנשמות כמו תאים בתוך הנפש הגדולה שלו, וכל אחד בתוך האדם הגדול הזה יכול להזיז אותו לכיוונים טובים יותר או פחות. ויש לו השפעה על כל הדבר הגדול הזה שנקרא אדם. אדם גדול, כמו אדם הראשון. שכל הנשמות בלועות בו. את צודקת שזו תפיסה שצריך להיפתח אליה, אבל היא הכרחית לנו כדי להבין בכלל מה זה החיים שלנו. כשאנחנו חושבים על החיים שלנו, אם אני חושב על אייל, זה חוויה מתסכלת. כי החיים האלה הם חווים, הם חולפים והם לא משאירים חותם. באמת משמעותי, כמו שאמרתי לכם פעם, תחשבו מי פה זוכר את הפרו לסבא של סבא רבא שלה, אך עוד פה אין סיכוי שתזכור. אני מגיע שלה, זה אולי אני מחוסים, כן.
מצד שני, כאילו, אתה חושב שאתה לא משפיע, אבל אני חושב שכן אתה משפיע.
לא, אני משפיע, אני אומר שאנחנו משפיעים הרבה, אבל משפיעים בתוך תודעה שיש פה איזה אדם גדול, האנושות נקרא לזה. אדם הראשון לא חייב לצייר אותו כאדם אחד שהיה בגן עדן עם חווה, אלא כאנושות. אנושות שעברה תהליכים, שהתהליך הקשה שעברה האנושות באותו דור, זה שכשהיא אכלה מעץ הדעת, יכולים למה זה לאכול מעץ הדעת, היא התחילה לחוות את עצמה כבני אדם נפרדים. ועד אז אולי האנושות חוותה את עצמה כישות אחת. ישות אחת אורגנית, כמו שכל התאים בגוף שלנו חווים את עצמם כחלק מישות אחת גדולה, ככה גם האדם הראשון חווה את עצמו, האנושות בתקופתו שהאדם הראשון חוותה את עצמה כישות אחת כללית. כמו שהגוף שלנו כשהוא חי, כל התאים חלק מהאדם. כשאדם מת, פתאום כל תא מתפרד ותופס איזה נישה לעצמו. זה ההבדל בין אדם חי לאדם מת. וכשאדם הראשון חטא, נאמר ביום החול חיים אינו מות תמות. כשאדם איבד את החוויה הזאת, האנושות איבדה את החוויה, שאנחנו אדם אחד אורגני, שכולנו החיים ממשיכים דרך כולנו, אני מבטא אחד, אתה מבטא אחר, וכולנו חיים הרבה יותר גדולים מהאני, הקטן. כשאדם אמר אני, הוא חווה אנחנו. פעם קראנו את הדברים של הרב קוק על על כנסת ישראל, איך הוא חווה את עצמו? קראנו את זה פעם? לא, מתוך אורות הראייה לא קראנו אף פעם? אז תראו, זה חשוב להיפתח לזה, זה הערת אגב. כשדיברנו על הנפש, רוח, נשמה, חיה, אם אתם זוכרות, קצת רמזנו לזה, כשאנחנו מדברים על חוויית החיה, אנחנו עוברים את קומת הנשמה הפרטית שלי. מפתחים לזה חוויית חיים גדולה יותר. ותפתחו, מי שיש לספר אורות, את החמישייה, יש לכם את החמישייה? תפתחו בחמישייה. באורות הראייה עמוד נונדלת. עמוד נונדלת, באורות הראייה. זה ממש באמצע הספר. יש פה איזה חיבור שפחות לומדים אותו, שנקרא אורות הראייה. אורות הראייה זה דברים אישיים יותר של הרב. יש בו כל מיני שירים וכל מיני פסקאות אישיות כאלה של הרב. לפני שיצא חד הרב. ויש לכם בעמוד נונדלת איזשהו תיאור אישי של הרב קוק, מהי החוויה הפנימית שלו כשהוא חושב אני. זה תרגיל מעניין לעשות אותו פעם, לחשוב מה את מתכוונת שאת חושבת אני. מה זה אני? תקראות לתך את התרגיל הזה של מי אתה. תקראות את זה? אז זה שאלה, מה נקרא אני? יש הרבה אנשים שהם כשהם חושבים אני, הם חושבים דברים מאוד חיצוניים. נגיד, כן סיפר הרב רחל, הרב נחום רחל, שפעם אחת הוא היה צריך לעשות איזה תערוכת ציורים, הוא צייר. היה צריך להשתתף איזה תערוכת ציורים בתל אביב, ועשו שם איזה כנס של כל מי שמשתתף בתערוכת ציורים, וביקשו מהם לספר כל אחד על החיים שלו משהו, להגיד מי הוא. נעשו כזה סבב, כל אחד אמר, אני פלוני אלמוני, התחלתי לצייר בגיל זה וזה, ויש לי, עשיתי תערוכות בצרפת ובספרד ובכל מיני מקומות בעולם. הגיעו אליו, הוא אמר לעצמו כל הזמן, אולי אדם, איך הוא יציג את עצמו, כאילו? התערוכות זה לא הוא, התערוכות זה דברים שהוא עשה, אבל מי הוא? אז כשהגיעו אליו, אז הוא אמר, אני נחום רחל, אני אוהב את השם, אוהב את עם ישראל ואוהב את ארץ ישראל ואוהב את תורת ישראל. ככה הוא אמר. זהו. לא אמר לו כמה ילדים יש לו ולא איפה הוא גר ולא מה הוא כתב ולא מה הוא צייר ולא... זה מה הוא פעל בעולם, אבל מי אני? אני אוהב זה מה שהחוויה הכי פנימית שלו, כשהוא אומר אני זה, אוהב. אוהב את מי? אוהב את השם, את התורה, את עם ישראל, את ארץ ישראל. זה שהוא אוהב. אוהב את הבריות. אלו גם אמר, אני אוהב אדם, אוהב כל אדם. יש כאלה שיגידו, שישאלו אותם מי אני, יגידו, אני זה המשפחה שלי. אני זה המשפחה הגרעינית שלי. שיגידו מי אני? אני ציוני דתי. אני מרגיש מזוהה עם הציבור. יש כאלה יגידו מי אני? אני יהודי. אני עם ישראל. יש כאלה יגידו מי אני? אני מבטא של חיים בעולם. זה כל מיני שכבות של מי אתה. האדם הנפשי יגיד מי אני? אני גר במקום פלוני. האדם הרוחי במנורה הזאת שציירנו פעם יגיד מי אני? אני מה המקצוע שלי? האדם הנשמתי יגיד מה החלומות שלו? והאדם שחי ברובד האצילי יגיד אני הופעת חיים אלוקים. אז תראו את הדברים של הרב קוק, דברים נפלאים. שימו אליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עם אחר. יש לכם את זה בעמוד נדלת? באורות הראייה. מצאתם? נונדלת. בחדשה זה במחד. אוקיי. שימו אליי עמי. מתוך נשמתי אני מדבר עמכם. מתוך נשמת נשמתי. מה זה נשמת נשמתי? מהמושגים שדיברנו פעם, נפש, רוח, נשמה, חיה. מהי נשמת הנשמה?
יחידה.
לא צריך לעלות כל כך גבוה, תעלי רק אחד. החיה. יש לנו נפש, רוח, נשמה, ונשמת הנשמה נקראת החיה. שימו אליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם. ואתם כולכם קשורים בי, מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם מנכם תוכן חיי. בכם אני חי, בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלעדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי, הכל הצורות הן באהבתכם, באהבת כללותכם, הכלל שכל הפרטים שלכם בו הובים וחיים. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת, שמכלל כולכם, הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן, לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל. אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של חיבתכם אני מתנשא לאהבת האלוהים, והיא מתחייבת לי, מתבררת אצלי, משתלהבת בלבבי, מצחצחת ברעיוניים. עמכם עמי, אומתי, עמי, מקור חיי, עמכם אני מעופף למרחבי עולם. עם נצחכם אני חי חיי נצח. עם פרחם אני מלא הוד ותפארת, עם ענותכם אני מלא מחובות, עם הצער שבנשמתכם אני מלא מרורות, עם הדעה והתבונה שבקרבכם אני מלא דעה ותבונה. אוצר חיים הוא לי, כל קצב, כל חוק של מעמד רגליכם. ארצכם, ארץ תקוותכם, קודש שלי, שמע לי מקורכם, מקור פאר העולמים, כרמלה ושרונה, מקור התקווה, מקור הברכה, מקור ססון החיים, שיטה ושמירה אותים לפניי הוד ויפעת עד. זה וידוי מאוד מאוד פנימי של הרב, שספר בצורה אולי הכי אישית, מה הוא חווה כשהוא חווה אני. כשהוא אומר אני, הרב מתכוון לכנסת ישראל, מבחינתו כנסת ישראל תמצית ההוויה, וכשהוא חווה אני, הוא חווה את פעימת החיים שפועמת בכל העולם כולו, ובטח בתוך נשמת ישראל, שזה זה הכלל. הוא אומר כל הדורות כולם, הדורות שהיו, הדורות שיהיו, ובתוך הדור הזה, כל ישראל, על פני כל הגלובוס, שהם תמצית כל האומות כולם, תמצית כל הבריאה כולה. זה החיים שלי. הוא לא אומר, אני קוראים לי אברהם יצחק, ויש לי חיים. אלא, אני אברהם יצחק, ולבוש לחיים שהם מופיעים בכל הדורות כולם, בכל עם ישראל כולו. וכשאני חושב, אני עמוק, אני לא מתייחס ללבוש שקוראים לאברהם יצחק. אני מתייחס לחיים שמופיעים בי ודרכי. וכשאני נקשר איתו, אני קשור לכולכם. זה נקרא עץ החיים. אני קשור לכל הזרימת החיים שזורמת בתוך העץ. אני לא מתמקד בעלה שלי שקוראים לו אייל, או קוראים לו אברהם יצחק, או קוראים לו פלוני. זה דבר, זה חוויה של מוות. כשאני חושב חיים, אומר הרב, אני חושב על הזרימה שהיא כוללת אותי ואתכם ואת כולנו בתוך הופעה אחת שלמה. לכן, דחף החיים שלו זה להביא טוב לכל ההופעת החיים הגדולה הזאת שנקראת כנסת ישראל. זה דחף החיים שלו. כשהוא רוצה חיים, הוא לא חושב איך אני מביא לעצמי עוד תועלת. אני אחזור לשאלה ששאלת. כשאני חושב מה זה נקרא חיים בשבילי, זה לא שאני אשרוד את ה-120 שנה האלה בדווקא. זה שאני אביא עוד תועלת לאילן הזה שהולך וצומח דרכי. ויכול להיות שאני מברר פה איזה משהו שדור קודם תקע. אני מפתח אותו ואני משחרר שם איזה חסימה. יכול להיות שאני אמות בגיל צעיר או יקרה לי איזה מקרה מצער בגלל כל מיני חסימות שדורות קודמים עשו. אבל אני לפחות פתחתי קצת את הציר. חוויית החיים היא יותר קצת גמישה בצורה הזאת. מה זה? איך את עונה לשאלה היותר בסיסית נקרא לה, או יותר כל ילד קטן שואל אותה? אדם הראשון חטא, ועם כל הכבוד, בגלל שהוא חטא בחטא צדת, עד היום כל אישה סובלת בהיריון שלה ובלידה שלה, וכל אדם בזאת הפחד אוכל לחם. ובכלל זה שיש מוות בעולם, זה בגלל אדם הראשון. איש אחד יחטא ועל כל הדורות יקצוף, משהו לא הגיוני. מה התשובה? שאלה, נכון? שהיה קשה.
ותהליך שלך תחילה.
אז אפשרות אחת להגיד, זה לא חטא בכלל, אדם הראשון לא חטא. זה חלק מתוך ששת ימי הבריאה, זה חלק מתוך סיפור הבריאה, זה מתוכנן. אבל... אפשרות שנייה להגיד, סבלים יפים אתם אומרים, אפשרות שנייה להגיד, וחטותינו וחטות שהם עומדים במקום של חטות אבותינו. אבל למה אנחנו היום עדיין סובלים? כי אנחנו לא תיקנו את חטות אבותינו. אבל תבינו מה אומרת התשובה הזאת בעומק. מה זה אומר? שבגלל שלא תיקנו את אבון אבותינו, אנחנו עדיין סובלים. שהחטא שלהם ספוג בתוכנו. אנחנו תחשבו, מי שרוצה קצת להבין את הציור הזה, שיסתכל על העולם כמו שמקובלים מסתכלים, שיש איזו נשמה אחת ענקית שמתגלגלת לה מדור לדור ומתבררת מדור לדור. יש איזו נשמה כללית שמתבררת לה עם הדורות. ומה שהיא ספגה פנימה, בוא נתאר אתך בחיים הפרטיים שלנו, האדם הוא עולם קטן. מה שבגיל 3 עיוותת, או התעוות בך, בבחירה, לא בבחירה, לא משנה. בגיל 20 אתה תמשיך לברר אותו. זה אנרגיה בתוכך, שאתה תצטרך להמשיך לברר אותה בגיל 20 וגם בגיל 50. אם תצליח לעשות את זה, אתה לא אומר, מה אני השם שהוא בן התינוק הזה בן 3, בגלל הילד הזה בן 3 אני סובל בגיל 20. זה אתה, זה אני. אותה נשמה שפגמה לפני, אני אגיד ככה, שנייה, רק נשנית האמירה, זה שלפני 3 דורות, או 4 דורות, היו יהודים באושוויץ, זה ספוג ב-DNA שלנו, זה ספוג באדם שזורם בנו. זה טראומה לאומית. אנחנו עד היום, המון משאלות האמונה, המון מהשמאל, המון מהבירורים שאנחנו עוברים היום בארץ, זה ספיגה של קשיים שחווינו לפני 4 דורות, זה לא עוזב אותנו. זה נספג בתוך הנפש שלנו, הנפש הזאת מתבררת, עוברת תהליכים עם עצמה. והיא מעכלת תהליכים שהיא חוותה כשהייתה טראומטית בגיל צעיר יותר, וגיל צעיר יותר זה גם כמה דורות אחורה. אנחנו הולכים ומבררים את זה. אשתי אומרת כל מיני פעמים, אתה רואה, התכונה הזאת שלי, זה כי סבתא שלי הייתה בשואה, זה כי ככה. אומר לה, אשרייך שאת זוכה לברר את האנרגיות האלה שהם לא זכו לברר. וכל מיני תכונות שאומרים, הוא נולד בזה, יש לו תכונה כזאת. ואני תימני פרסי, אני יכול להגיד, דילוג חופשי. אומרים שהם קמצנים והם חסכנים, תימנים. תפדל, אין לי בעיה, זה אנרגיה, נגיד שאנחנו כאלה. זו אנרגיה שאנחנו צריכים עכשיו לברר אותה. זו אנרגיה שהיא עוברת בגנים המשפחתיים, ועד שלא יבוא דור ויקח אחריות ויתקן את זה, הדור הבא יקבל את אותה, יירש את אותה אנרגיה. וזה מה שזה עומק מה שאומר הרמב״ם, שבני האדם יצרו, בני האדם יצרו את, את המחלות שהם סובלים מהם. זה לא שהאדם בעצמו, שכל אדם שחולה בסוכרת, או בלא משנה איזה מחלה שאפשר לדעת רפואית, שזה הרבה פעמים נובע ממתח גבוה וכל מיני סיבות כאלה, שאדם בעצמו פגם בזה. אלא שבוא נלך על, אבותיו פגמו, אבל הוא חלק מהסיפור הזה, והוא צריך לברר אותו. אנחנו לא מנותקים מאבותינו. היה לי פעם איזה חתן אחד שדרכתי לחתונה, שרצה שאשתו הטריה תסתובב מסביבו בלי ההורים. בלי הורים, בלי לתת את הידיים לאבא ואמא. אמרתי לו, מה, אתה תלוש? אין אבא ואמא? אתה לא קשור לסיפור של הדורות הקודמים? אתה הופעת פה בלי החסידה הביאה אותך? אתה קשור לסיפור שהיה, אתה מביא אתך הביתה, את כל הדורות כולם, אשתך נכנסת הביתה, היא לא נכנסת הביתה לבד. יש מאחורי האבא ואמא, סבא וסבתא, סבא, סבתא, רבא. איתה נכנסים לתוך הבית, הם כאילו הדמויות האלה, הם קירות כמו במחשב, אפשר לעשות כזה, שיש כמו הד כזה לסממן של האחבר. הוא נכנס, ויש עוד איזה כמה כפילים כאלה באים אחורה, והם הדורות הקודמים שאתה מברר בתוך החיים שלך. הם סיפור החיים שלך. ולפעמים זה יתבטא גם בבעיות גנטיות. למה אחד, והבעיות הגנטיות האלה נוצרו בשורש מאיזשהו עיוות מוסרי. כך אומר הרמב"ם, זה דבר ראשון. זה לא דומה לאסונות טבע, כמו שאני יודע מה, רעידת אדמה. או כמו איזה פגע טבע של צונמי או משהו כזה. זה פגע טבע שהאנושות יצרה אותו, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, למה עשית את זה? זה האנושות יצרה את זה. אז תאשים את האנושות לדורותיה, אתה רוצה. בחירה חופשית יצרה את זה. עכשיו אתה תפקידך לתקן. ויש בכוחך לתקן. לתקן, אולי לא לתקן מקצה לקצה, אבל להטיב קצת. להטיב קצת. אדם נולד, עוד משפט אחד רק, אדם נולד עם נטייה גנטית לסכרת. הוא לא יצר את זה. אבותיו ואבות אבותיו שאכלו לו טוב, שהוא בסטרס, שלא, כן, אכילת יתר, וגם כן מחלה נפשית, בעיה מוסרית שהאדם יוצר לעצמו. וכן הלאה. הוא נולד כזה. בסדר, הוא נולד כזה. אבל עכשיו יש לו נטייה לסכרת. עכשיו לפחות אתה, איך אתה מתקן את המשוואה הזאת קצת יותר. מבחינת תזונתית, מבחינת אורח חיים, תהיה יותר רגוע, תהיה... לפחות הילדים שלך יוולדו בסימן מגמת שינוי לטובה. וככה האנושות אחרי 10 דורות, 20 דורות, תראה אחרת. מבחינתנו זה סיפור של הצלחה, של תיקון, של חיים. כי אנחנו לא חושבים, אני אייל, שאני צריך להביא את החיים שלי למקסום ואופטימליות. אני חלק מסיפור גדול. הסיפור הזה, הלוואי שנביא ברכה לסיפור הגדול הזה שנקרא אנושות, שנקרא נשמת אדם הראשון, שנקרא כנסת ישראל, שהיא הולכת ומטיבה את דרכה. בעיניי, בלי המבט הזה, אי אפשר לשרוד את הקשיים שיש בחיים. אחרת אתה פשוט הולך בעולם וחוטף כפות מהדורות הקודמים, מכל מיני, עוד רגע, עוד לא דיברנו על פיגי טבע, איך צריך להסתכל עליהם, אבל... או מלחמות בין אנשים, אתה נקלע לתוך סיטואציות לא פשוטות, שלא אתה אשם בהם. בני האדם יצרו מחלוקות ביניהם, ואתה חלק מהסיפור כזה. הורים שיש מתח ביניהם ומקרין על הילדים, אלף ואחת סיבות. אתה חלק מסיפור גדול יותר, אתה עלה שצריך לגרום לעץ הזה לפרוח עוד ועוד. הלוואי שתזכה בחיים שלך ליצור איזה מגמת פריחה בעץ. זה דבר נפלא, מי שבאמת מתמקד בחיים, השרב שזוכה להיות חלק מהסיפור הזה של צמיחת החיים. כן, האגף הזה קצת קטעתי אותך. כן. כן. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יהיה השם אחד, שמו אחד זה אנחנו. אנחנו שמו של השם. וכן, יבוא יום, ואנחנו נחווה את עצמנו כישות אחת. הצדיקים כבר היום חווים את עצמם כישות אחת, כמו שראית עכשיו ברב קוק. ועוד הרבה צדיקים ככה. כשאומרים אני, הם לא חווים, אני פלוני. הם לא חווים ככה. ליל הזקן אומר, אם אני כאן, הכל כאן. שהוא רוקד בשחת בית השואבה. הוא לא אומר, אני הלל. הוא אומר, אני, נשנת ישראל, אם אני כאן, יש פה השראת שכינה, הכל כאן. הוא לא חווה אני. בארי הקדוש אמר, הלל, גימטריה, שם עדנות. א', ד', ועוד נון וי'. כשאומר, הלל אומר, אני כאן, הכל כאן, כלומר, כשהוא אומר אני, הוא לא אומר אני. הוא אומר, השראת השכינה, ששורה דרך החיים שאני מתמקד בהם, אני חווה חיים. חיים של כנסת ישראל, וזה הסיפור מבחינתי. נקודת מבט, אני יודע שזה קצת, אני קורא לזה המהפך הקופרניקאי. קופרניקוס, דיברנו על זה פעם? קופרניקוס עשה מהפך בתפיסת העולם. תמיד חשבו שכדור הארץ במרכז, השמש מסביבנו והירח מסביבנו, וכל הכוכבים מסתובבים מסביבנו, ואנחנו במרכז. ואז בא קופרניקוס ואמר, מה פתאום? השמש במרכז, ואנחנו מסתובבים מסביבה. החוויה הראשונית של אדם בעולם, והיא אשלייתית, היא שאני במרכז וכל העולם מסתובבים מסביבי. אז אני, קוראים לי אייל, נעים להכיר, ויש לי חיים, יש לי חיים. החיים זה אחד החיים זה הבטריה שניתנה לי פה 120 שנה. אני מקווה שהיא טובה מספיק כדי לתת לי להפיק את כל רצונותיי פה על בני האדמה. ובני האדם שמסביבי אני צריך לחשוב איך כמה שיותר לרתום אותם למילוי רצונותיי, כי אני פה המרכז. זה חוויה של ילד שהוא נכנס לתוך העולם. הוא חווה את כל מה שמסביבו וכולל את החיים שניתנים לו כמשהו שניתן לו והוא במרכז. ומתישהו אתה צריך לעבור, מתישהו חלק מההתבגרות שלנו, זה קורה לחלק מהאנשים בגיל 40-50, שמתחילים להסתכל על החיים בתור פרספקטיבה, והם אומרים, רגע, אני הולך לחלוף מפה, לא עוד הרבה מאוד זמן. מתישהו אדם מתהפך לו השעון חול. הוא מבין שזה הולך להיגמר הסיפור הזה, זה לא חיי נצח. ואם אני חובר רק את החיים שלי כאייל, כפלוני, זה טרגדיה, זה כאילו, איך תאר לי פעם איזה בחור... מסכן, חולה בתרשת העורקים, פגשתי איזה בחור לא דתי, פעם לחוף הים בחיפה. היה לי איזה מנהג, למדתי בישיבה בחיפה, והיה מנהג בכל ראש חודש, הייתי יורד לחוף בחיפה ומנגן. אז יום חורפי אחד, אבל היה ראש חודש, ירדתי שם, ישבתי עם איזה קפוץ' שם כזה, ניגנתי. ישב איזה בחור, לא ידעתי, כאילו, ניגנתי איזה שעה. אחרי זה שעה, אני קולט שיושב מישהו צמוד אליי ממש, קרוב אליי. הסתכלתי עליו, אומר לי, אפשר לשאול אותך מי אתה? עשינו איזה היכרות כזאת. אומר לי, אני יושב פה כבר איזה שעה, ואני ממש עשה לי טוב הנגינה. התחלנו לדבר מפה לשם, בחור הזה היה בן גילי, בחור בן 20 וקצת, והיה, גילה כמה ימים קודם, גילו לו שיש לו תרשת העורקים. תרשת העורקים או תרשת הפוצה? יש נפוצה שהוא כאילו מאבד את השרירים, הוא מאבד את השליטה על השרירים, ועד שזה מגיע לשרירים של הנשימה והוא מת. וקיצור, ליוויתי אותו מאז שנה וחצי קדימה עד שהוא נפטר, אבל היה לי הרבה שיחות איתו, בחור לא דתי, והוא היה לפני כן, היה בחור מאוד מאוד נהנתן, מאוד מאוד כזה, כמו אדם בן גילו ממוצע שאין לו, לא גדל לתוך חיי תורה ומצוות. והיה מאוד מאוד כזה, המשבר הראשוני שלו היה שהוא לא יכל לרקוד במסיבות כי הוא איבד, לא הבטיח לשמור על 70 משקל. ופעם שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה תופס את החיים? מה הסיפור שלנו פה בעולם? הייתה שיחה בטלפון, אז הוא אמר לי, פעם ראשונה, זה היה פעם ראשונה שנחשפתי איך תופס את העולם, אדם מנקודת מבט לגמרי חילון, לגמרי של כפירה, כביכול בלי אמונה באלוקים. איך הוא תופס את העולם? אז הוא אמר לי, אני תופס את העולם שככה. היה, לפני שנוצרתי, היה מפץ גדול של זרעונים, שרצו ריצת אמוק אל הביצית, והרוב נפלו בדרך, לא שרדו. אחד, זה הגרלה כזאת, מטורפת, אחד הצליח לשרוד. ומזה נצרו חיי, כמו איזה מפץ גדול מקרי, לגמרי במקרה, ומאז התחיל שעון החול שלי להתהפך, ונותנו לי במתנה איזה כך וכך שנים, שאין לי מושג כמה, הסתבר לו שלא הרבה, לחיות, ליהנות פה כמה שיותר, עד שגם אני חוזר להיות כמו אחד מאלה שלא שרדו. הוא אומר, כולנו פה עלי אדמות, זה יצורים ששרדו את המפצים הגדולים האלה, וקדימה, לנצל את הרגע, כי אם לא תהנה עכשיו, זה לא יחזור על עצמו, ואתה חוזר אל העין כמו כל אלה שלא זכו. כך הייתה תפיסת העולם שלו. וכן, אני מדכא לחשוב ככה. אני חושב ככה, אני רק להגיד את זה, זה עושה לי צמרמורת של צער על אדם שלא זכה, הוא כל היקרת סוף ימיו, הוא קצת נפתח לעוד מחשבות, אבל אדם שלא זכה לחוות חיים נצחיים, חיים שמשיכים הרבה מעבר לך. וגם יש אנשים שמאמינים באלוקים, אבל בסוף הנשמה הפרטית שלי באה פה לעשות איזה תיקון בעולם, ואחרי זה מה? אם אתה אומר, העיקר שלי זה העולם הבא, ושם זה חיי הנצח שלי, אז פה באתי לעשות איזה גיבוש, ואחרי זה שם זה העיקר. פה באתי לעשות איזה מסע, זו התפיסה הרגילה הדתית. אבל אז העולם הזה תופס תפקיד מאוד שולי ומאוד אמצעי, אין בו ממשות, אין בו באמת בעולם הזה חיים נצחיים. החיים בעולם הבא, חיים נצחיים. ותקופת הגלות, שדיברו על חיי נצח, למען תחיה וערכת ימים, אז אמרו, תאריך ימים בעולם שכולו טוב וכולם שכולו ארוך. אבל תורה שבכתב לא מדברת ככה. תורה שבכתב אומרת, למען תחיה וערכת ימים, משמע פה, חיים ארוכים פה. מה זה חיים ארוכים פה? מה כזה משמעותי שירד גשם, ויהיה יבול, ויהיה ברכה? מה זה כזה משמעותי? אם אנחנו חווים רק את עצמנו כנשמות, אם אנחנו מגיעים עד רמת הנשמה, נפש, רוח, נשמה, ושם אנחנו חיים, ותודעת החיים שלנו זה שאני צריך, שאני אחיה ויהיה לי כיף, ויהיה לי חיים נצחיים, אפילו עונג נצחי, ליהנות מזיו השכינה, לנשמה הפרטית שלי. אז להבין מה הולך פה, מה החיים הנצחיים פה על האדמה הזאת, אין לזה שום משמעות. זה נשמה שבמקרה יש פה אוסף נשמות, כל אחת מהן נמצאת באיזה מסע של כמה שיותר לחטוף מצוות כדי להגיע לחיי נצח בעולם הבא. אבל פה, ליצור פה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, חיי קודש פה, חיי נצח פה, חיים אלוקיים פה, למי נפקא מינה. זה דבר שאתה רוכש אותו פה כדי להגיע לעולם הבא. 2000 שנה היום מחשבות שלנו נעצרו בקומת הנשמה. אבל אומר הרב, ארץ ישראל אווירה מחכים, וחכם בגימטריה חיים, ואנחנו בארץ ישראל נחשפים לקומת החיה. בארץ ישראל אנחנו נחשפים לאפשרות לחוות את החיים כחיי קודש. ותודעת העני שלנו זה תודעת כנסת ישראל. והחיים האלה הם נצחיים פה עלי אדמות. כי החיים האלה הם חיים יכולים להיות אלוקיים פה עלי אדמות. ובמובן לא שאני לא אשרוד יותר מ-120 שנה אולי. בסדר. מי חושב אני אייל? חושבים חיים שכנסת ישראל, שהיא תזכה לגלות בחייה הרחבים מאוד, שהתחילו מימות אברהם אבינו ואולי מנשמת אדם הראשון. ועד חיי נצח של מלך המשיח וחיים נצחיים שיפסק המוות מהעולם, ויפסק תודעת הנפרדות מן העולם. החיים האלה זוכים להגיע לשלמותם ולהתעצם בשלמותם. ואז יש לך שמחה בחיים. כן. צריך להתבונן. אני אגיד ככה. כדי לשנות דיסקט בחשיבה שלנו, בסוף זה לא דורש, זה לא מלאכותי. מה כל מה שמעתי עכשיו זה תפיסה פשוטה על המציאות. פשוט משקפיים, פשוט לשנות דיסקט בחשיבה שלנו. כמו שהיום אנחנו כולנו מבינים, ואני רואה את השמש כל בוקר זורחת וכל ערב שוקעת, ואני... אין לי שום מה ואמינה שהיא מסתובבת מסביבנו. ברור לי שאנחנו מסתובבים מסביבנו, למרות שהחוויה החושית הרגילה שלי היא לא כזאת. המהפך פה הוא דורש לעשות איזושהי התבוננות, אולי ליצור איזו התבוננות שגרתית. אני פותח את הבוקר בהתבוננות כזאת. היא עושה, היא משפיעה לי, מקרינה לי על כל היום. פשוט לחוות את העולם מנקודת המבט הזאת. עם הזמן המבט שלך מתרגל ואתה רואה ככה את המציאות. קודם כל לקום בבוקר ולנשום... להרגיש שאני חי, לא כי אני עשיתי משהו. החיים מופיעים בי בצורה על כוחך אתה חי. כשאני אומר את המילים על כוחך אתה חי, אני מרגיש שהחיים זורמים בי ואני עוד איזה מבטא שלהם, אבל הם הרבה יותר עצומים ממני. על כוחי אני חי, אני עלה שהחיים האלה זורמים דרכו. על כוחי. עצם החוויה הפשוטה הזאת של אדם שזורם, של הנשמה שבאה והולכת, זה חוויה שאתה נפתח אליה, כי אתה מרגיש שאתה, לא אתה יצרת פה משהו, זה לא שלך. משהו שהוא שלך זה משהו שאתה רכשת, קנית, עשית משהו. אבל החיים מופיעים בי, גם אם אני אשן, גם אם אני אוכל, גם אם אני אהיה בתודעה, לא בתודעה, זה קורה. זה גדול ממני. אני יכול עכשיו להתמסר לחיים האלה ולהופיע אותם, להתמסר לבקשה האלוקית שמבקשת דרך החיים האלה להופיע, אני יכול להתנקר אליה, אבל היא קורית על כורחי. התבוננות פשוטה, לקום בבוקר לחוות את זה. אז יש עוד הרבה מה להתבונן באנשים שמסביבי. ואחרי האנשים, בבעלי החיים, ובצומח, ובדומם, שגם הם מבטאים חיים כאלה. בסוף יש בינינו דמיון כמעט מוחלט בכל תחום. במבנה הביולוגי, במבנה הנפשי, במבנה המשפחתי, במאוויי החיים. שהחיים האלה, יש בהם איזה גן משותף, שמבקשים להופיע דרך כולנו, באינסוף הופעות, באינסוף דרכים, אבל הם הרבה יותר כוללים. הם חיים כלליים שמבקשים להופיע באינסוף גוונים, בהופעות. דורש התבוננות קצת. אני באמת מציע לעשות איזה, לפתוח את היום באיזה התבוננות כזאת. בטבע, להסתכל על ה... לנו יש עיזים בגינה. להסתכל עליהם, שאיך הם קמות בבוקר ורוצות אוכל. והחיים מופיעים דרכם. החיים זה המילה, אחת המילים הכי קדושות שיש. כי החיים זה ההופעה האלוקית דרך כל הפרטים בהוויה. למה לחיות את הפרטים? אפשר להתכנס פנימה אל החיים עצמם. ולחוות את חיי הקודש בפנים, את הקודש, זה אלוקים שבתוכנו פועם. בסדר? רק אני אגיד על מילה אחת, זה מה שהקדוש ברוך הוא נקרא שם הוויה. יוד כי וו כי. יוד כי וו כי זה מהווה את החיים. זה הוויה, זה חיים. זה שם יוד כי וו כי. פשוט להיפתח לאור הזה של שם יוד כי וו כי. שהוא פועם בנו. קוצו של יוד, ראשית החיים. נקודת המחשבה של החיים מתפרטת להופעות, התרחבות מחשבת החיים וה-A, נמשך לתוך חיים יותר גשמיים ומתפרט לתוך ההופעות הנמוכות של החיים, הגשמיות של החיים. זה שם הוויה, יוד כי וו כי, זה המשך של חיים. אמרתי לכם פעם שאשתי פעם אחת הלכה לאיזה רב אחד, לרב שלי. הלכנו אליו במפגש, והיא אמרה לו שקשה לתפילה. אמרתי לכם את זה פעם? שלא פשוט לה להתפלל. אז הוא אמר לה, תפסיקי להתפלל, אל תתפלל לי. תעשי ייחודים. אז היא אמרה לו, מה זה לעשות ייחודים? הם מקובלים, לא? אני אומרת לך שקשה לי להתפלל, מה אתה אומר לעשות ייחודים? אז הוא אמר לה, לא אמרתי לך להפסיק להתפלל. תמשיך להתפלל, אבל לפני התפילה תעשי ייחודים. אמר לו, מה זה לעשות ייחודים? אמר לה, תנשמי, תרגישי. את נושמת. ואז אני אעשה את זה כמעט כל יום, כמה פעמים ביום. את נושמת, תרגישי איך החיים האלוקיים הולכים וזורמים בתוכך. איך הקדוש ברוך הוא מהווה אותך. איך הוא מחיה אותך. וכשאת נושפת, תגידי, אני רוצה למסור את החיים שלי אליו. זה מאוד פשוט לעשות את זה. להרגיש את החיות האלוקית שפועמת בך, ואת הרצון שלך להתמסר אליו, זה החיים שלנו. זה הרצון לשוף של החיים. זה הפעימה הפשוטה של החיים.
הרב, זה כאילו פשוט, אבל זה לא באמת פשוט. כאילו זה מטורף.
תעשי את זה כמה דקות, אחרי זה תראי שבא לך להתפלל.
אבל זה א', אם אני אעשה את זה, נגיד מחר או היום, זה יהיה מאוד מאוד חיצוני. ולא, סבבה, אז מה, אבל אז, לא יודעת, זה מרגיש כאילו, זה מרגיש מוזר. כאילו, אם שלא להרגיש, להוצא, אני רוצה, לא יודעת, מרגיש כאילו...
הדבר הכי פחות מוזר, אתה עושה את זה כל הזמן, רק בלי מודעות. אתה עושה את זה כל הזמן, אתה נושם את כל הזמן, נכון? רק תשימי לב מה קורה, מה זה נשימה? הייתה אצלנו אחת בפורים, הגיעה יחד עם בעלה, אחת שיש לה הרבה, הרבה התמודדויות בחיים. והיא אמרה ככה, אני כבר הייתי קצת מבוסם, אז יכולתי לדבר על העניין. אז היא אמרה, אני... היא תארה את כל ה... אני מכיר קצת דרך בעלה, את הקשיים שיש לה בחיים. ואז היא אמרה לקראת הסוף, היא אמרה, אבל השנה אני מתחזקת כל פעם שיש לי קושי, אני אומרת נשמת כל חיים. אז אמרתי, אולי במקום להגיד כל פעם נשמת כל חי, פשוט תנשמי את החיים. זה אותו דבר, והרבה יותר עמוק. ואנחנו עושים את זה כל הזמן. תנשמי עמוק ותרגישי, לא צריך להגיד נשמת כל חי, תגאל אותי, תושיע אותי, תשלוף אותי מהביצה. עכשיו הוא מחיה אותנו. ועכשיו אנחנו רוצים אותו. אנחנו מחיה אותנו ואנחנו מבקשים אותו. ככה זה התנועה, זה הריתמוס של החיים. את עושה את זה כל הזמן, את נושמת, נושפת. עכשיו רק לפתח מודעות, לשים לב לזה. שכשאני נושם, אני... שואף חיים לתוכי, וכשאני נושף אני רוצה למסור אותם למישהו, אני רוצה להקדיש אותם למישהו. זו תנועה פשוטה, תנועה פשוטה. תפילה, כמו שאומר הרב, הנשמה כל הזמן מתפללת. רק צריך לשים לב לזה שהיא כל הזמן מתפללת, ואז התפילה הופכת להיות טבעית. אתם מכירו את הפסקה הזאת? בתחילת עולת ראייה. שהנשמה כל הזמן מתפללת, הנשמה כל הזמן חווה חיים קדושים, חווה חיים אלוקיים שמפקים בתוכה. היא מבקשת אותו, והיא מבקשת להתמסר אליו. זה חווה פשוטה של תפילה. תפילה זה לא רק מילים ואותיות ופסוקת הזמרה ו-18, זה לא תפילה. תפילה זה חוויה פנימית נפשית, שהרב אומר, האבנים מתפללות, בעלי החיים מתפללים. איך הם מתפללים? הם נושמים חיים אלוקיים ומבקשים למסור לו אותם. הנשימה, הנשמה והנשימה קשורים עד אחד השני.
אני פשוט כן יכולה לראות איך זה לא קשה להגיע לזה. כאילו זה כן יכול לקרות, אבל...
יש הרגילים. יש פשוט דברים באמת פשוטים שאפשר לעשות. את מגיעה לדברים שנובעים איך ואין לך מוסד. לא ברמה, לא תחילה לעשות זה, אבל זה פשוט עניין של הכוונה של ריכוז מאוד גדול, ואפשר להגיע, וכל אחד צריך לעשות את זה.
לצד הנשי במציאות הרבה יותר קל לעשות את זה. גברים צריכים אותיות, מילים, זה מאוד מאוד קשה לגברים להיפתח לזה. אישה, מה את חושבת שתהיה תמיד מול ספרים וסידורים? את תהיה בחיים, את תכין יוגיות לילדים, ואת תכין להם את התיקוחל ואת הזה, ואת תרצי לפגוש את השם בחיים שלך. ואין חוויה יותר פשוטה של לפגוש את השם בעצם זרימת החיים שזורמת בנו. והוא פה, הוא פה, הוא פה בחיים שלנו, לא שם.
זה ברור לי. אני מבינה זה מאוד, אני פשוט אומרת שכאילו, אני כן יכולה לראות מצבים שכאילו, אין סיכוי מבחינתי זה יהיה פשוט, כאילו יאללה, עם כל הזה, אין, זה לא קורה, זה לא ככה, זה לא טוב,
לא קורה,
זה
מה?
לא...
מה, תסביר מה הכוונה, לא מבין מה הכוונה. תסביר מה הכוונה, אני רואה מצבים שלא טוב, לא מבין.
לא, כאילו, יכול להיות מצבים שקצת יותר קשה לי לקבל את ה... זה שבפשוט, הכל פה וכאילו...
אז תתחיל עם המצבים שזה כן פשוט. לא בכל שלב אנחנו צריכים לעשות, להתרומם לכל רובד פנימי. בזמנים שאנחנו כן בטוב וכן זורם לנו וכן אנחנו נפתחים וחווים, בוא נתחיל לעבוד אז. לכן אמרתי שאני פותח את היום. לפעמים תוך כדי היום אתה כבר נמצא בתוך הפינות של החיים, לפעמים אתה פחות בתודעה הזאת. אבל לפתוח ככה את היום זה נותן איזו המתקה בתחילת היום.
הרב אמר ש... כשהיה קשה בתפילה, זה היה הרצה. זה לא בזמן שטוב, ושהכל מרגיש טבעי ומחובר.
לא, כמו שהוא אמר לה, תפתחי לבקשת החיים שזורמת בתוכך עכשיו. תפתח לך את התפילה. התפילה, מה זה תפילה? אולי זה מה שעומד פה ברקע. מה זה תפילה? תפילה זה לבקש מהשם שישנה לנו את המציאות. נגיד יש איזה מישהו חולה, עכשיו לבקש מהשם שישנה את המחלה של הבן אדם, שירפא אותו. זה הייתי אומר רובד מאוד חיצוני של תפילה. מאוד מאוד חיצוני. שאז לפעמים אדם בתוך נקודת מבט כזאת, לפעמים הוא חושב שהקדוש ברוך הוא זה סוג של כספומט, שהוא צריך ללחוץ על הכפתורים הנכונים ויצא לו הכסף. ואז אם הוא יגיד את המילים הנכונות בתפילה וינסה להתרכז, והוא ממש יגיד את זה בדיוק ובלי... שזה לא יתבלבל בלשון שלו, שלא חס וחלילה ירד, יצא כסף אחר או משהו. אז זה תפיסה של הרבה אנשים על תפילה, וזה לא תפילה, זה לא תפילה. זה אפשר להגיד רובד באמת חיצוני של תפילה. האדם לא באמת נפגש, תפילה היא מפגש, תפילה היא התחברות של הענף בשורש. זה תפילה. תפילה היא שהענף מבקש חיים משורש החיים שלו. זה תפילה. אנחנו עומדים לפני מקור החיים שלנו, ומבקשים להתחבר אליו. זה תפילה. מתוך זה באים לנו בקשות חיים. אנחנו פתאום רוצים חיים הרבה יותר עשירים, הרבה יותר גדולים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר תיאוריים, הרבה יותר בריאים. כי אנחנו רוצים, פוגשים, הענף פוגש את מקור החיים שלו. הוא רוצה להופיע עוד יותר חיים בתוכו. זה תפילה. לכן התרגיל הפשוט הזה, זה לא תרגיל, זה תודעה. זה להיכנס למוד כזה. אז זה פותח את כל הצינורות של התפילה, הרבה יותר בתוכנו, כי אנחנו לא... אנחנו באמת פוגשים את החיים שהם מפקים בנו, אנחנו רוצים להגיע לעומק שלהם, להופיע אותם ברמה יותר תאורה, יותר גבוהה, יותר שלמה. בסדר?
אבל כשיש בעיה במפגש, אז סימן שאין חיבור ל...
מה זה אומר בעיה במפגש? תני לי דוגמה.
כאילו,
נגיד, אדם מרגיש שהלב שלו אטום? וזה עושה את הראש?
לא, זה בחוץ.
כשאדם נגיד מרגיש שהלב שלו אטום, נגיד, זה בעיה במפגש? הלב שלו אטום, זה אומר שיש לו איזה משהו בענף, שהחיים לא מופיעים בו.
אז איך אפשר להתחבר, כאילו...
זה בעצמו בקשת החיים הכי גדולה. תעזור לי, שהלב שלי יהיה פתוח כדי לחוות אותך, כדי לפגוש אותך, כדי להתפלל אליך. הרצון להתפלל זה בקשת, אחת בקשות החיים הכי, הכי מלאות. אז גם כן את מבקשת חיים, את נפגשת עם מקור החיים שלך. גם על בעיית תקשורת אפשר לתקשר. גם כשיש קצר תקשורתי אל בני זוג, שידברו על זה בעצמו. כי בסוף, המפגש בין הענף לשורש הוא קיים כל הזמן. וכשיש איזה חסימות, אנחנו מבקשים מקור החיים שיפתח לנו את החסימה הזו. אז להתפלל על זה בעצמו. אבל הקונספט של תפילה זה שיש פה איזה יניקה של חיים. איזו התפגשות שלנו, של הפרט עם המקור של החיים שלו. לכן אמרתי שהתרגיל הזה הוא תרגיל בסיסי בתפילה. של הנשימה. בסדר? טוב, זה היה רק הערת, זה היה תשובה פה לגלישה שעשינו. אז נחזור לרמב״ם. כל זה, זה חלק מה... כל זה זה חלק מהסוג השלישי שהרמב״ם אמר שהוא בני אדם יוצרים לעצמם את הבעיות. הבעיה של הסבל האנושי שבא ממלחמות זה כמובן כולל הרבה מאוד כל התחכים של בני אדם. תנסו לבדוק, תעשו, קחו יום ממוצע בחיים שלכם ותנסו לעשות רשימה של הדברים הלא נעימים שחוויתם בחיים. אתם תראו שבערך 80% מהחוויות הלא נעימות שחוויתם יהיו קשורות לבני אדם אחרים שגרמו לכם צער. זה לא יאומן כמה זה ככה. מה זה אומר שהשם מכוון את המציאות? כן, אבל מה זה אומר שהוא מכוון את המציאות? הוא מושך בחוטים מלמעלה ואומר עכשיו אתה תעצבן אותו ועכשיו אתה תיצור מלחמה אליו. תני דוגמה. ממה?
ברור שאנחנו
יוצרים
את זה, אבל עדיין זה... לא, ברור שיש
מחבל את הכל הדברים האלה. נהיה דוגמה. מה, תאונת דרכים או מחלות? או אסונות
טבע. נהיה דוגמה, אסונות טבע
עוד רגע נדבר, אבל... כמו שאמרנו מקודם, זה דברים שבני אדם, האנושות, יצרה אותם. בעולם מתוקן, יש הרבה פחות מחלות.
האנושות יצרה מחלות.
כן, אחד משנה. האנושות יצרה מחלות. מה, זה חידוש לכם שכשאדם חי מאוזן.
אבל את צודקת שבאמת, כאילו,
עשינו
בסופו של דבר, הוא זה שהוביל את המערך הזה. הוא זה שיצר את השואה בסופו של דבר. הוא זה שגרם...
לא, ממש לא, ממש לא. אז זה נאמר הפסוק בדיוק על זה. איבד את אדם תסלף דרכו ועל השם ידף ליבו. מי יצר את השואה? מי יצר את השואה?
זה בתור הגרמנים, אבל זה לא הגרמנים, זה השליחים של השם, גם מצרים. המצרים הם אלה שהביאו אותם ישראל, אבל כאילו הם בחרו לעשות את זה. זה אמור להתבצע. השם רצה שזה יתבצע, וזה בא, דרך המצרים.
אוקיי, תשאר איך אנחנו מדברים, בתור איזה רובד אנחנו מדברים. יש רובד שיש איזו הנהגה אלוקית מקיפה את העולם ומכוונת את הכל מלמעלה. נקרא לזה הנהגת הייחוד, שזה איזו הנהגה אלוקית שכל הסיפורים בהיסטוריה היא מכוונת, כולל מעשה האדם, כולל הבחירות האנושיות, כולל זה שהאדם אפילו חוטא. יש איזו נקודת מבט כזאת, וזה נעוץ בידיעה האלוקית, בסתירה בין ידיעה לבחירה. זה איזה רובד פנימי שנקרא ידיעה, או בלשון הרמח"ל בספר דעת תבונות, זה נקרא הנהגת הייחוד. כשאנחנו מדברים על על מעשה האדם בעולם הזה, אנחנו לא חושבים ברובד הזה. זה רובד פנימי וגבוה מאוד. אנחנו חושבים בדרך כלל ברובד של שכר, של אדם עושה טוב, מקבל טוב. ברובד הזה הגבוה את לא יכולה לאכול. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז גם האוכל יגיע לגוף שלך. אין לה בחירה חופשית שם. אם אנחנו מדברים ברובד של בחירה חופשית, אז שם האדם יוצר את המציאות שהוא חי בה. והקדוש ברוך הוא נתן לאדם, כמו שאנחנו לומדים פה בפסקה הזאת, לא הספקנו לקרוא את כולה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אוטונומיה. ובתוכה האדם יוצר את חייו, מהווה את החיים שהוא חי בהם. הולך ומצמיח אותם. בעומק, דיברנו ועוד נדבר על זה, שבעומק, נפשו של האדם, מה שמצמיח את התיקון בתוך המציאויות החסרות האלה, זה כוח השכינה נקרא. זה הרוח האלוקית שמפעמת בתוך העולם, רוחו של משיח, שהיא גורמת את ההשתלמות בתוך העולם. זה מה שקראנו לזה, מידת ההשתלמות האלוקית. אבל בחיצוניות של החיים, האדם חווה חסרונות, האדם רוצה רצונות, האדם מתקן את עצמו, מקלקל את עצמו. הקדוש ברוך הוא, לקרוא לכל זה, הקדוש ברוך הוא זה טעות, זה כמו שהיה אז כשדיברנו על המונה, אז מישהי פה שאלה איך זה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא עושה לנו את המונה? ולכן הקדוש ברוך הוא לא עשה את המונה. זה אנחנו, עוברים פה ברורים בארץ ישראל, עוברים תהליך של התבגרות, עוברים תהליך של התבגרות ביחס לתהליך למערכת המשפט, עוברים תהליך התבגרות ביחס למה אנחנו עושים פה בכלל. ואנחנו עוברים תהליכים, נעבור אותם טוב, נבחר בחירות טובות, זה יהיה קצר וממוקד עם פחות סבל. נעשה את זה פחות מקצועי. וצריך לחטוף יותר כפות עד שנגיע למקום הנכון.
זה רק נראה לי, אבל בשני הממדים. כאילו, לא מבחינה של להשם, למה השם? מבחינה של כן, הכל חלק ממערך חלקי.
אני מסכים שצריך להיות בשני הממדים, אבל תדעי שכשאת חי צריך להיות אמיתיים עד הסוף. כשאת חי במרחב הפנימי של הנהגת הייחוד, אז עוד הרבה מאוד דברים משתנים שם. את גם מקבלת באהבה כל סבל שיש לך, כי זה חלק ממגמה אלוקית של טוב מוחלט. אז כל סבל...
וזה אהבה וזה לא סותר את זה שאני מבקש שזה לא יהיה.
לא פשוט כל כך. לא פשוט. כשאת חי במרחב הפנימי, את שמחה בזה שיש, כן, אתה מבינה שזה חלק מתהליך התיקון, את רוצה שזה יהיה. לא כל כך פשוט שאת לא רוצה שזה לא יהיה. לכן אני אומר, יש פה איזה, הארי הקדוש אומר שהסתירה בין ידיעה לבחירה היא לא קשה. שיש שתי הנהגות אלוקיות, במקום שיש ידיעה אין בחירה, במקום שיש בחירה אין ידיעה. אבל צריך לא להרבב בין שתי הנהגות. לקחת את הקושיות מפה ואת הקושיות מפה ולהרבב אותן. פה זה הנהגה אלוקית אחת, מפלטת, מכוונת כולה לטוב. בהנהגה הזאת, כל הרע הוא חלק מתהליך של טוב, ואין רע באמת. כי אחר הרע הוא משרת את הטוב. אם את מסתכלת בנקודת מבט הפנימית הזאת, כל השיח של הרמב"ם בפרק י"ב הזה לא רלוונטי, כי הכל זה חלק מתהליך של שלמות ושל... אבל אין בכלל מפגש עם זה. אנחנו חיים בשני הממדים, אבל לא מפגישים. אם את מתחילה להפגיש בינינו, נוצרים קצרים. קצרים במוח. כי שני הנהגות שהן לא מתחברות. את לא יכולה להגיד, הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, הוא עושה את הכל, יש לו מגמות אלוקיות שהוא עושה את הכל, אבל הרע הזה, את שופטת אותו עכשיו במבט אנושי. שופטתי אותו גם במבט אלוקי. כמו הסיפור עם הרמב"ן.
אני יכולה לשנות אותו, לא?
במבט הזה את לא יכולה לשנות, זה חלק מהנהגה אלוקית אינסופית, אין שם בחירה חופשית. ידיעה אלוקית, נצחית, עוד לפני שאת עשית מה עשית, לא רלוונטי מה עשית. אין שם בחירה חופשית. איך זה הולך ביחד, זה חלק מהקושיה של ידיעה ובחירה, שביכולת החשיבה שלנו היום, אין לנו יכולת לסמכן את שתי הבחינות האלה.
אנחנו חיים רק בבחירה?
התודעה הפשוטה שלנו היא תודעה של בחירה.
כאילו רק צדיקים עליונים יכולים לחיות?
אנחנו יכולים לקבל תנחומים מהנקודת מבט העליונה הזאת. זה הסיפור עם הרמב"ן, שמספרים שהרמב"ן ביקש מתלמיד שלו שהיה מאוד מאוד חולה, שהוא התפלל עליו הרבה מאוד שיהיה בריא, וזה, והוא לא נהיה בריא, ונטה למות. אמר לו, רמב"ן, יש לי רק בקשה אחת אליך, אחרי שתגיע לבית דין של מעלה, תתגלה אליי ותסביר לי למה נפטרת בגיל כזה. אז הוא נפטר, והרמב"ן חיכה לילה אחרי לילה, והוא לא מתגלה אליו. אז הרמב"ן נשא שאלת חלום. וביקש לפני שהלך לישון לדעת שיתגלה אליו האדם, יסביר לו. והתגלה אליו, אמר לו, מצטער, שכחתי. פשוט פה למעלה לא רואים פה את... כל מה שקראת זה בעיות, השאלה בכלל נעלמה לי, כי שכחתי שיש כזה דבר שנקרא בעיות. פה הבנתי איך הכל מתוכנן כל כך מדויק וכל זה, ולא הבנתי שהיה בעיה בכלל. אז היה לי קושייה לענות עליה, אז שכחתי מהשאלה שלך. זה פשוט שני צירים. אם בוחרים ללכת בציר הזה, אז מקבלים תנחומים והכל, אדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו. זאת הבחינה אם אין עולם הבא, אומר רבי נחמן. שאם אתה יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. אבל אתה חי בעולם הזה. אז אם אתה רוצה לחיות בעולם הבא, תקח את התודעה הזאת. אם אתה חי בעולם הזה, תבין, המנגנון של העולם הזה זה מנגנון אחר. ולכן הדברים של הרמב"ם מאוד משמעותיים למנגנון של העולם הזה, כי אם אתה לא מבין אותם, אתה כל הזמן בורח לעולם הבא.
יש לנו עניין
לנסות לחיות בעולם הזה? יש לנו עניין. אבל קודם כל בואו נבין את המנגנון של העולם הזה, איך הוא עצמו הוא המילה רע ורע אלוקי היא לא הולכת ביחד.
כן, אבל יש לנו חלק שאיפה לנסות לחיות בתודעה של...
לפתוח את עצמנו תודעה הפנימית, יש לנו עניין, כן. יש לנו עניין גדול. כי זה התגלות אלוקית עמוקה של החיים. שמכנת את הכל לטוב ואין רע באמת במציאות. יש הרבה מלאי המקבל. בסדר? כן.
יש תאות שיחלקו על מה שהרב אמר, לגבי נגיד המונה למשל, כאילו, עד כמה השם מעורב בדברים שקורים פה. יש תאות שהם כן יגידו שהשם הוא זה שקבע שדברים, וזה פחות בדיחות מהאדם. דורגי דעות בחסידות למשל.
יש דיבורים, צודקת. המחלוקת על השגחה פרטית נקרא לזה. שהרמב"ם אומר שבאופן פשוט אין השגחה פרטית, אלא רק על הצדיקים יש השגחה פרטית. והמקובלים או החסידים אומרים שיש השגחה פרטית על כל פרט ופרט. אם זה המחלוקת שמדברת עליה, זה סוג של מחלוקת. רשב"י אומר שאפילו ציפור שפורחת בשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר לה שתפרח, ויש לה סיבה שהיא פורחת. השאלה היא, איך את מבינה את הדברים האלה של החסידים והמקובלים? מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לה שתפרח? מה הציור שמציירת ביחס לנגה האלוקית? האם הקדוש ברוך הוא כביכול מושך בחוטים, מנהל פה את המערכת, הוא מושך עכשיו את זה, מושך את זה, עכשיו הוא יעשה ככה, עכשיו הוא יעשה ככה, עכשיו הוא יעשה ככה? או שאת מבינה, את לא מסתכלת על המשיכה מלמעלה בחוטים. את מסתכלת על כוח ההשתלמות האלוקי שדוחף את העולם מלמטה. מה שדיברנו עליו מתחילת הלימוד, מתחילת השנה. שיש כוח אלוקי שמניע את העולם לתשובה, כוח התשובה שמפעם במציאות. קראנו לזה השכינה. שכל הזמן דוחפת את המציאות לזוז. ואז הציפור הזאת שפורחת היא לא כי מישהו משך מלמעלה שהיא תזוז. אלא יש בתוכה דחף פנימי להיות חלק מתיקון העולם, והיא עכשיו פועלת מכוח הדחף הזה שהוא מלמטה, והוא כוח אלוקי, אבל כוח אלוקי שהוא קשור אלינו. וגם הבחירה החופשית שלי גם היא קשורה לשם.
אבל זה לא מסתדר לי, נגיד, בן אדם שעושה משהו או פעולת חיים טבעי, או מעשה טוב, אבל מה נגיד על בן אדם שעכשיו עושה מעשה רע, דחף פנימי שלו לעשות רע?
או שהוא מתכחש לדחף הפנימי שלו. אבל להגיד שגם האדם הזה שעשה רע זה חלק ממהלך אלוקי, זה לשבש את כל הבחירה החופשית. אני יכול להגיד את זה רק אם אני מביט מנקודת המבט של הייחוד, של ההנהגה האלוקית הגבוהה. לא של הבחירה החופשית. מה שאמרתי מקודם זה שהרמח"ל מחלק בספר דעת תבונות את ההנהגה האלוקית לשני צירים. שיש ביניהם יחס, הרבה בספר דעת תבונות זה מה היחס בין שני הצירים האלה. ועכשיו אני מדבר דווקא על ההבחנה ביניהם. שאחד נקרא הנהגת הייחוד, שני נקרא הנהגת המשפט. אומר הרמח"ל, כל ענייני השכר והעונש, הטוב והרע בעולם, נמצאים פה, בהנהגת המשפט. תעשה טוב, תקבל טוב, תאכל אוכל מקולקל, יהיה לך כואב בבטן. ככה זה חוקי טבע וחוקי הנהגת משפט. ופה הבחירה החופשית נמצאת. הנהגת הייחוד זה הנהגה שהיא באה ממקום הרבה יותר גבוה ופנימי בעולם. שכשאתה חושב שם אין באמת בחירה חופשית, אלא כל הטוב והרע שיש בעולם זה חלק מאיזה גילוי ייחוד אלוקי, שמבקש להתגלות, וכל החטאים זה חלק ממנו, וכל מעשינו פעלת לנו, ואין נורא עלילה. הקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים בעולם, ומביא את העולם לתיקונו, נרצה או לא נרצה, זה הנהגה פנימית בעולם. עכשיו הפלא אומר הרמח"ל שזה עובד ביחד. שאנחנו חיים באותו עולם, עושים את אותם מעשים, ויש שתי הנהגות שפועלות במקביל. אנחנו חווים את זה במקום של בחירה חופשית כבחירה חופשית, ובעומק גם, אם נסתכל מהציר הזה, נראה הנהגת הייחוד.
אז זה לא לגמרי שהכל אנחנו עושים. יש הנהגת
ייחוד. יפה. כל מה שאני אומר, אל תצרו קצרים ביניהם. אם יוצרים קצרים, זה יכול להביא לשבתאות. כי מה זה אומר לעשות קצרים? נגיד, החטאים שלי, זה חלק מההנהגה האלוקית.
אוקיי,
אז בוא, עכשיו אני אלך לאכול חזיר, ואני אגיד, מתיר איסורים. למה? כי אני אומר, הבחירה החופשית שלי יכולה להזדהות עם הנהגת הייחוד. לא, הבחירה החופשית שלך היא פה. הנהגת הייחוד היא מקום שאין לך תודעה של אני בכלל. אין תודעה של אנחנו. אנחנו חלק אפילו להגיד, החיים האלוקיים זה מהייחוד האלוקי, מהיחידה האלוקית. אין באמת שניות. לכן זה מקום מאוד פנימי ונסתר. אנחנו נכנסים אליו ביום כיפור, אולי בתפילת נעילה, אולי בקודש הקודשים, שאנחנו אומרים, אין נורא עלילה. המצוא לנו מכילה ושעת הנעילה, שבאמת אתה, כל מה עשינו פעלת לנו, אנחנו לא חיים שם כל השנה.
אבל נגיד שקורה לי משהו לא טוב, ואני אומרת, אוקיי, הכל מדויק מלמעלה. כאילו, זה הכל
ממנו,
ופשוט לקבל את זה.
אז קיבלת מפה איזה אור מקיף, קיבלת מפה איזה...
זה הרבה יותר, אבל אני אומרת, זה הרבה יותר מנחם, מאשר להגיד, וואי, זה בגלל שאני ככה וככה וככה, כי יש דברים שזה לא תלוי בי. יש הרבה דברים
שאני לא תלוי בי. מנחם, השאלה היא, יש נשמות שהן קשורות מאוד להנהגה הזאת, הן קצת פחות פה, העולם הזה באמת, הן לא מרגישות בו בניות בית, ואז הן חלק מהנהגת הייחוד, כל מה שמזכירות לעצמם, שנייה, כל מה שמזכירות לעצמם, הכל לטובה, זה בסדר, זה חלק מהנהגה האלוקית, זה מרגיע אותם. יש אנשים שהמשפטים האלה נשמעים להם כסיסמאות אמוניות, והם צריכים להסתכל לרע בעיניים, ולהבין איך הוא חלק מהצמיחה של הטוב. הוא בעצמו, לא כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את זה, והדברים של הרמב"ם הם מאוד מאוד חשובים להם. שלהבין שהרע שקורה פה, כן, זה כמו... לכלוך שצף על פני המים, ועכשיו אתה יכול להתמודד מולו ולנקות אותו. אם צף עליך חלילה מחלה בגוף, עכשיו אתה צריך להתמודד איתה, וזה חלק מאיזה ברור שצף פה ממאות שנות היסטוריה שהאנושות, אלפי שנות היסטוריה שהאנושות פוגמת, ואתה יכול בחיים שלך לברר את זה ולתקן את זה ולקדם את זה. זה לא, אני לא מתעלה לפה ומקבל נחמות. מסתכל על הבעיות בעיניים ואני אומר, אני חלק מהצמיחה שלי והתיקון שלי.
אבל יש בעיות. שאי אפשר לנרות שם איך אפשר להצמיח את הטוב. אי אפשר להסתכל על רב העיניים ולהגיד לו, עכשיו כאילו אני רואה איך אני מתקן את זה. מציאות שקרתה, ולהבין שיש דברים שהם נשגבים מבינתי, ואני לא מבינה, וזה השם.
אני לא שולל. תגידי ככה, אם זה...
וזה גם הרבה יותר מנחם, כי...
אין בעיה, אני לא שולל את זה. אמרתי, יש נשמות שקשורות לשם. אני לא שולל את זה. זה הנהגה עמוקה ומשמעותית מאוד. אני אומר שכדי לתקן את העולם, אנחנו צריכים להסתכל, להבין את הבעיה האנושית והאחריות האנושית שיש לנו פה ולהתמודד מולה. ולא רק לברוח, זה חלק מההנהגה האלוקית.
ברור, ברור, זה לא סותר אבל.
זה סותר, זה סותר, כי אם אנחנו נברח למשל בעמונה. בגוש קטיף, אני זוכר את זה. זה חלק מההנהגה האלוקית, חורבן גוש קטיף, זה חלק מזה, לא אי אפשר ככה לתקן את העולם.
אבל אתה רואה את זה בתור רומן.
זו חלוקה מעניינת שעושה חובת הלבבות. הוא אומר את מה שאת אומרת, הוא אומר בדיעבד אנחנו מסתכלים מפה ובלכתחילה מסתכלים מפה, ואחרי מעשה תנחמי אותך מפה, אבל לפני מעשה קחי את האחריות מפה. אין בעיה לעשות חלוקות כאלה. הבעיה שלי זה עם אנשים שנכנסים לאיזשהו חדלות, כי הקדוש ברוך הוא מכוון את הכל. אמרתי, על זה נאמר לא יבוא וחולט אל הקודש, שזה כניסה של כהן גדול ליום כיפור בקודש הקודשים, ואל נורא עלילה זה שם מתגלה. אבל בכל השנה אנחנו לא בקודש הקודשים ולא במבט הפנימי הזה, ואנחנו חווים בתוך מלחמת החיים את האחריות שלנו. כן.
נכון, אנשים כל הזמן אומרים, לא יודע, אני גם אומרת את זה לפעמים, אנשים סביבים, איזה אנשים סביבים, אומרים, אנשים משמיים בדיוק על יתרם, משמיים גילוד, ממש מתייחסים למצאת היומיומית שלנו בתור מתנות שעכשיו השם
מביא לנו. אבל אמרתי שוב, את יכולה להגיד את כל זה, אבל לא רק משמיים. היה לי תלמיד אחד שפעם מישהו אמר איזה, דיבר בצורה לא מכבדת על איזה רב בשיעור, אז תלמיד בשיא הרצינות אמר לו, תיזהר, אתה רוצה מפה, תיזהר שלא פה עליך בלטה. בשיא, באמת כאילו הרגיש את המשמיים הזה יכול להיות על אותו ציר כמו המשפט הזה. כי משמיים, הוא משמיים הביא לי את הטרמפ, הוא משמיים מפיל עליי בלטה אם חטאתי. לא, אני רוצה להסביר את הנקודה. אני יכול להגיד את המשמיים הזה, אבל לא לחשוב משמיים, אלא לחשוב מהארץ. מה הכוונה? שהוא פועל בתוכנו, בתוך העולם, והוא יוצר סיטואציות נפלאות של תיקון בתוך העולם. והוא עורר את האדם הנפלא הזה לידי, לעצור לי טרמפ. וזה לא משמיים, הוא משך עכשיו בחוץ שלו. אלא הוא עורר לו את הלב מהשכינה, לא מקודש בריחו. מהשכינה שכל הזמן מציפה עוד ועוד טוב בעולם, ופגשתי טוב, ופגשתי אלוקות עכשיו בטוב לב שלו, ולא במקרה עכשיו שקרה והסתדר לי בדיוק. פגשתי מאור פנים.
בדיוק. הרב קורא את זה פשוט אחרת, זה אותו דבר. זה אותו דבר, פשוט הרב אומר את זה אחרת.
זה לא אותו דבר. אם תעייני, זה לא אותו דבר. זה מאוד לא אותו דבר. כי הוא מסדר לי מלמעלה, האם פגשת בבן אדם הזה מאור פנים, פגשת אלוקות שמתגלה מתוכו, או הסתדר לי והקדוש ברוך הוא סידר את זה מלמעלה משך בחוטים. זה שבדל משמעותי.
זה שבארבע לפנות בוקר עוצר להתרם פזוי, זה באמת כאילו...
גם וגם. גם כל הזמן זורם שפע, וכשאנחנו נענים, אז מקבלים מלמעלה גם כן שפע. אבל זה לא מה שאני מתכוון להגיד, אל תדמיינו את זה בצורה חיצונית. שהקדוש ברוך הוא מבחוץ משנה את העולם. כביכול זה מושך בחוטים.
דרך האנשים.
זה לא, מה זה דרך האנשים? זה דרך פעימת החיים שמופיעה בתוכנו, ומרוממת אותנו, ומתקנת אותנו. ואנחנו פוגשים בתוכה את פני השם. אחרת אדם יכול לחיות חיים אמוניים שהוא מנוכר לציור כזה. אני אומר שזה ציור שנקרא חטא. למה נקרא עוד חטא? אני אסיים בזה. אני אשאיר לכם נקודות למחשבה. יש אנשים שככה פוגשים את העולם. הוא אמר לי משהו, ואני עניתי לו. ואז הוא עשה לי משהו טוב, ואני עניתי לו. האדם הפשוט, פוגש את החבר שלו, הוא אמר לי משהו. האדם שמולי הוא בן אדם. יש לו רצונות, יש לו עולם פנימי, והוא מבטא את זה מולי, ואני עונה לו, ואני פוגש אותו. איך עובר את העולם, האדם, נקרא לזה, הברסלבי הקיצוני? אין את זה. אין אני ואין אתה בכלל. רק הקדוש ברוך הוא. הוא מתקשר איתי דרכך. הוא רוצה להגיד לי משהו. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי משהו. אז כשהוא רוצה להגיד לי, אשתך, מכירות את, נו, את הקליפים האלה? אשתך מעצבנת אותך? הקדוש ברוך הוא אומר לך, זה... מה הוא אומר לך? אשתך מעצבנת אותך? מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אחי, לא תיקנת משהו. טוב, עכשיו תתקן דרכה, עכשיו תתייחס אליה יפה. אתה עובד מול השם, אתה לא עובד מולה. אשתך היא איזה נציבה בסרט, אבל היא לא באמת... מה זה?
יש בזה נקודה של אמת.
אני לא באתי להגיד שאין בזה נקודה של אמת. אני רק אומר, תביני איזה סוג חיים זה יוצר. האדם לא פוגש את העולם, כולם מסביבו זה איזה...
הוא פוגש את השם דרך העולם.
הוא לא פוגש את העולם. בעומק הוא לא פוגש את העולם. האנשים שמסביבו, האנשים שמסביבו זה נציבים בסרט שהוא חי עם השם. וכולם פה בהצגה, רק הם רוצים להגיד לו דברים.
לא,
פשוט... הוא יכול לקבל את דבר השם דרך הספר, או דרך האנשים שמסביבו, או דרך אולם.
פתאום בן אדם הלכות, דפק לי קללה לא קשורה לחיים. כאילו, יש כאילו נקודה של התבוננות, רגע, כאילו, מה קורה כאן? זה לא סתם הזדמן
לי. אני לא אומר שלא. אני לא אומר שלא, אבל תבקשי את אור השם באדם שמולך, ולא ככה. יש ספרים שמדברים ככה, אני בכלל, אני מדגיש, אני אגיד ככה. כל שמעתי עכשיו, זה לא מי ששאלה פה, איך אני ניססתי הרבה לפני שניתי. אני אומר איך אני רואה את הדברים לאור תורת הרב קוק בארץ ישראל. מי שרוצה לפגוש את הציור הזה, יש ספרים שמבטאים את זה בצורה מאוד חזקה. מי שרוצה מידת הביטחון בחובת הלבבות, ככה הוא רואה את העולם. הציור הזה.
מה החיסרון
שאת לא פוגשת בן אדם שמולך? אשתי... היא צינור לדבר השם בשבילי, היא לא אשתי. אתם לא מבינות את ההשלכה של זה, אני ראיתי תופעות בעלות, מי שמכירה ברסלבים יודעת מה אני מדבר. הייתי קיצוני, יודעת מה אני מדבר. יש לזה תופעות, השלכות מרחיקות לכת, מרחיקות לכת ברמה...
אבל בסוף גם כשאתם מדברים, זה עדיין צריך להיות שתיים ביחד, גם ככה וגם ככה.
זה צריך להיות שאתה פוגש את השם דרך האדם שמולך. והחיים של האדם שמולך והחיים שלך זה סיפור אחד. שזה נקרא התגלות השכינה. עזוב רגע את זה. זה דמיונות שלך, בינתיים אני מדבר על זה, זה דמיונות שלך. תפגוש את אור השם שבאדם שמולך. תפגוש את הרצונות הטובים שלו. תאהב אותו לא כי זה רצון השם. כי אתה אוהב את החיים שמופיעים בו, כי אתה אוהב אותו. ולא כי הוא עכשיו שולח לך מסרים. אז למה הוא יתנהג יפה לאשתו? כי בעצם הקדוש ברוך הוא עכשיו רומז לו שהוא צריך עכשיו לתקן איזה מידה פלונית, והיא לא, היא מבטאת משאלת חיים, תתייחס אליה, לא אל מה הקדוש ברוך הוא רומז לך. אתם לא מבינות איזה השלכות יש לזה. תחשבו על זה, נשאיר את זה במחשבה.